ברוכים הבאים לשחר עם שחר, לפרק ה-21 בסדרה אמונת הממון, והפעם אנחנו נדבר על ממשלות, על הקשר בין ממשלות וכסף, בין הכוח לממשלה ולכסף וכן הלאה. תחילה, בוא נזכיר שוב את התורפנות. התורפנות התחילה עלי אדמות באופן כללי לפני כ2 מיליארד שנים, והיא קרה לקיחת פירותיהם המוכנים של מאמציהם של אחרים. בליעה והפנמה של בשרם כדי לנצל את חלבוניהם ושאר החומרים שבנו בגופם. באופן מקביל, כאשר למדו היצורים הנקראים בני אנוש לחבור יחד בקבוצות בעלות זהות עצמית, כאשר למדו לומר אנחנו, שלנו ואין כמונו, החלו קבוצות אנוש לטרוף זו את זו ולתפוס את פירות המלן של קבוצות אחרות, הריגת לוחמיהן, ביזת בתיהן ורכושם ושביעת חבריהן לעבדות. האיום הגדול ביותר המאיים על היצור האנושי הן קבוצות של אנשים אחרים, ורק הקבוצות שטיפחו את הלוחמים העזים והאכזריים ביותר שרדו. המבט ההיסטורי אינו מלבב במיוחד, מאחר בו מבוסס על שיעבוד אוכלוסין רחבים בתוך קבוצת הפנים, במגמה לתמוך בשכבת הלוחמים שתבזוז ותפרק קבוצות חוץ. זו הדרך שבה אימפריות מביאות שלום. הן כובשות קבוצות רבות תחת ידן והופכות אותן לקבוצות פנים שאינן נלחמות זו בזו אלא משועבדות בקבוצה הנפוחה של האימפריה. כך הטריפה נמצאת בכל מקום. אליטות הפנים טורפות את ההמון תחת ידן, ואחר כך כשהן מחוזקות ממה שנטלו מקבוצתן שלהן, הן יוצאות לטרוף את האליטות והנתינים של אחרים. היתרון שיש לדמוקרטיות במלחמה נעוץ במוטיבציה של ההמון. חייל הנלחם למען קבוצת הפנים שאיתה הוא מזוהה, נלחם על הבית, הוא בעל מוטיבציה גבוהה בהרבה ממגויסים בכפייה ואפילו מסחרי חרב הנלחמים למען הממון. עם זאת, שכירי חרב יכולים להיות אימתניים ביותר, כפי שראינו מהלך ההיסטוריה, במיוחד שעומדים מולם גייסות שגויסו בכפייה. ההיסטוריה של הציביליזציה האנושית היא ההיסטוריה של הבריונות. השוק החופשי לא נברא באופן חופשי, הוא בריאה של ממשלה, קרועות ומאוססות בנבטן בעיוורון את האוקיינוסים של הקיום הכלכלי, ללא מודעות לטבעו האמוני העמוק של הממון, והעבודות בין האלילים המגושמים שמפיצים כלכלנים השבועים בדוקטרינות מתמטיות תלושות ותועמלני הרעי העין של דוגמת האינטרס העצמי, מטלטלות ממשלות לעתים קרובות בחוסר אונים על פני גלי הגאות העצומים שיוצרים אירועים כלכליים. הן נאלצות ללמוד פעם אחר פעם באמצעות ניסוי ותאייה, ולעתים קרובות הן מתרסקות גם כשיש להן כבר ניסיון עבר, ככל שהן מגששות את דרכן לעבר מערכות כלכליות טובות ויציבות יותר. הן נבוכות לעתים קרובות לנוכח הצורות הפיננסיות המתפתחות תדיר ונקודות המבט הסותרות של כלכלנים שמנסים להבין את המערכות הללו. אמנם המיתוסים של השוק החופשי מכסים לעתים קרובות על תפקידה המרכזי של אלת הבריאה של כל הצורות המחזיקות ערך והמניפולטורית הגדולה של החיים הכלכליים. כפי שמתאר גראבר, המדינה וכוחות הכפייה שלה עומדים בשורש בריאתו של מה שאנו מכנים היום שוק חופשי, המבוסס על מוסדות כמו רכוש פרטי, מטבע לאומי, חוזים משפטיים ושווקי אשראי. כולם נוצרו וממשיכים להתקיים בזכות מדיניות ממשלתית. השוק הוא יצירה של הממשלה, והיה כך מאז ומתמיד. התנהגות שוק אינה אפשרית ללא משטרה. פולני מתאר כיצד כמעט מיד עם היווצרותם של מוסדות אלה, הופיעו אנשים כמו סמית, מלטוס וריקרדו, ושאבו משלים מן הטבע כדי לטעון שצורות התנהגות חדשות אלו מצייתות לחוקים אוניברסליים בלתי נמנעים. עד הנה הציטוט מגראבר. הטשטוש של תפקידן המרכזי של ממשלות, בכל ההתפתחות הכלכלית העצומה של מאות השנים האחרונות, מחלחל הפרקטיקות של הנהלת חשבונות המוציאות את התפקיד המרכזי של הממשלה מהמשוואה. כפי שכותבת מצוקטו, פעילויות ממשלתיות ניתנות במחירים נמוכים שאינם מחירי שוק או אפילו בחינם, כפי שניתן לראות בבתי ספר, אוניברסיטאות במימון המדינה, שירותי בריאות ציבוריים, תחבורה ציבורית, גנים ציבוריים, שירותי שיטור וקבעות, בתי משפט, הגנה על הסביבה ועוד. המימון של טובין אלה מסתמך בעיקר על מיסים או חובות. עד הנה ציטוט מצוקטו. אך מה הם אותם מיסים או חובות שמממנים את הכל? כמו תיאולוגיה קוסמית טובה, שבה העולם הממשי עולה אל מקורו האלוהי, כפי שהאלוהים משתלשל למטה אל העולם הממשי, כך משמשים החובות והמיסים כדי להוריד ולהחזיר בהתאמה את הערך הסימבולי שנוצר יש מאין חזרה אל שורשו. החובות הממשלתיים בוראים את הצורות הסימבוליות המחזיקות את הערך, והמיסים המשולמים בהילה חוקי משיבים את הצורות למקורן, שם הן נשאבות חזרה אל גוף המלך. אולם בעת שנזילות זו זורמת הלוך ושוב, היא לא רק מאפשרת את המפעלים המתואמים הגדולים שהממשלה מממנת באופן ישיר, אלא גם מתווכת את כל ענייניהם של בני האדם ומשקה את הגנים הגדולים של היוזמה האנושית. ועם כל זאת, התיאוריות הכלכליות הרווחות, המעצבות לעתים קרובות את המדיניות הממשלתית בפועל, מפחיתות בערך התפקיד הממשלתי ומעלימות את הייצוג הנאות של תפקיד זה מהדיווחים הכלכליים, ובכך יוצרות אשליה של שוק חופשי, שבו החופש אינו אלא פיסת תעמולה מיומנת של אינטרסים כלכליים. כפי שכותבת מצוקטו, לעתים נדירות מכירים בממשלה כיוצרת של ערך, אם כי בניגוד לדעתם של מרבית הכלכלנים, הממשלה מוסיפה ערך למשק. באמצעות מיקוד בהוצאות הממשלה, תורמים החשבונות הלאומיים למיתוס שהממשלה רק מקדמת את יצירתו של ערך במקום להיות שחקנית מרכזית. אפילו בתחום שבו מצאנו את הפעילות הפזרנית ביותר של אזור ההון, תחום האספנות האמנותית, הממשלה היא זו שתומכת בבסיס של השוק הזה. בפרויקטים האומנותיים היסודיים שעתידים לשמש בעתיד כצורות המחזיקות ערך. כפי שכותבת מצוקטו, הממשלה היא גורם מפתח בשוק האומנות, ויש לה תפקיד רב אנפין. המדינה ממלאת תפקיד מכריע כתומכת, מקדמת ומממנת של הספקת האומנות המגיעה לשווקים באמצעות הדרכים השונות שהיא תומכת באמנים ומסייעת לממן את הקריירות שלהם. מרבית הממשלות מציעות צורה כלשהי של תמיכה פיננסית ישירה לאמנים באמצעות מלגות או מענקים, פטורים ממס הכנסה, הטבות, אבטלה ותוכניות פנסיה מיוחדות. במקום לרעוב, ון גוכים פוטנציאליים בני זמננו זוכים למלגות ומענקים, אך ההתמרה של אמנות לצורות המחזיקות ערך רק מתחילה אחרי שגזירת הריבון של מביני דבר מסמנת יצירת אמנות כלשהי כצורה הולמת לעשירים מאוד, הראויה לסחר בשוק המשני עתיר ההון. שם סוחרים דיירי אזור ההון אלו עם אלו ביצירות אמנות במנותק מהאמנים ומעשי היצירה. מצוקטו כותבת על הדוגמה הכלכלית המטילה סטיגמה על ממשלות את הדברים הבאים. הממשלה נעדרת לחלוטין ממה שנקרא במיקרו-כלכלה פונקציית הייצור, היחס בין כמות התשומות לבין התפוקה. ההנחה היא שרק פירמות מסחריות מייצרות ערך. הממשלה מוחרגת אל מחוץ לגבולותיה של פונקציית הייצור, עדיין המצוקטו. כאשר מעלימים את התשומה הממשלתית מתוך פונקציית הייצור, היעדרה תומך במיתוס של האינטרס העצמי. באופן זה מוחק את הדוקטרינה של העלת החשבונות, את עצם הליבה של היעדר האינטרס העצמי שהוא היסוד האמיתי של הכלכלה. דוקטרינת הנהלת החשבונות מודה בריש גלי שהיא רק כללי חשבונאות מקובלים, עם כל עוצמת האוטוריטה של מה שמקובל. באשר בעולם המייטריקס של צורות בעלות ערך, המקובל הוא החומר הארטילאי שממנו מיוצרות הצורות הסימבוליות המחזיקות ערך. כאמור, באופן זה מוחק את הדוקטרינה של הנהלת החשבונות את עצם הליבה של היעדר האינטרס העצמי שהוא היסוד האמיתי של הכלכלה. כותבת מצוקטו, אחרי המשבר הפיננסי של 2008, שנגרם בעיקר כתוצאה מחובות פרטיים, לא ציבוריים, הצילו הממשלות את המערכת הקפיטליסטית מקריסה. הם לא רק הזרימו כספים למערכת הפיננסית, אלא גם הלאימו נכסים פרטיים. כמה חודשים אחרי קריסת האחים למן, כבר הייתה ממשלת הרהב, הבעלים של ג'נרל מוטורס וקרייזלר, הממשלה הבריטית ניהלה בנקים בהי סטריט, וממשלותיהן של כל המדינות המפותחות הזרימו הון בשיעור של כ-2.5% מהתמ"ג כדי להציל את המערכת. עדן המצוקטו. תופעה יצירתית בולטת נוספת שאינה מוצאת את מקומה בפונקציית הייצור, היא זו של משרות ממשלתיות. ממשלות ממציאות משרות ללא הרף, כגון המשרדים השונים של הרגולציה, ואף בוראות ממון יש מאין עבור משרות אלה, שרובן מאוישות בידי אנשים שמקבלים ישירות מהריבון את מנת הצורות הממוניות שלהם, ומוציאים אותן בשווקים. המגזר הממשלתי, ההולך ומתרחב, הוא היצירה יש מאין של היוזמה האנושית. משרות שאין להם כל משמעות מחוץ לתודעה האנושית, מושקות בממון שאין לו כל קיום מחוץ לתודעה האנושית. ממשלות הן אבני הפינה של הכלכלה העולמית. ממשלות יוצרות את כספנו, ושיתוף פעולה בין ממשלות יכול לייצב את הכסף. רק ממשלות יכולות להבטיח חירות, ושוק חופשי אינו שם נרדף לאנשים חופשיים, בדיוק כפי שחברות באופן כללי חייבות תאום כדי לשחרר אותנו מעריצותם של בריונים ומחוסר השוויון שמחוללת אלימות. רק באמצעות כוחן הקולקטיבי של ממשלות ניתן לפתוח אופקים חדשים להגינות גדולה יותר בתוך הציביליזציה הממונית. עכשיו אני מצטט מלוי, הוא כותב ככה: החל מהובס וקלה באנתרופולוגים, סוציולוגים והיסטוריונים של הכלכלה בין זמננו, מה שברור הוא שהצעד הראשון בתהליך של בניית מדינה הוא לבנות מונופול על האלימות המאורגנת. היכולת לספק הגנה מחד ולעסוק במלחמה מאידך הם היבטים אחראים בתהליך היצירה של מדינות, ושניהם תלויים במיצוי של משאבים מספיקים כדי לשלם עבור אלימות מאורגנת. כל השליטים הם חלק מחוזה חברתי, אך כולם עוסקים באימותים. החוזה הוא עם אלה שמסכימים עם הבחירה של יחיד מסוים כשליט, והאימות הוא מול אלה שלא מסכימים לכך. החוזה הוא עם אלה שמרוויחים הגנה ושירותים אחרים, והאימות הוא עם הנבזזים או הקורבנות של פרוטקציה. צורת הממשל, בין אם מדובר בעריצות, באוליגרכיה או בדמוקרטיה, אם ניקח שלוש צורות קלאסיות, משקפת את אחוז האוכלוסייה המהווה חלק מהחוזה שכל שליט חייב לערוך. שליטים הם תמיד תורפניים, אך הם לא תמיד יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. עדנה לוי. כאשר מתפכחים מאשליית היד הנעלמה, ומכירים בכך שחברות יוצרות את כלכלותיהן באמצעות חוקים ופעולות שלטוניות, מגיעים באופן בלתי נמנע אל היוזמות הנוכחיות של משכורות אוניברסליות שאמורות לספק חירות כלכלית כחלק חשוב מהחירויות האזרחיות של המדינה המודרנית. שהרי אדם חופשי רק כאשר ביכולתו לעשות בזמנו כרצונו, בלא השיקולים של הצורך להבטיח את צרכי החיים הבסיסיים ביותר. לימינגסטון כותב: מאחר והקורלציה בין הכנסה לעבודה איבדה את משמעותה והצדקתה, עלינו לנתק בין השניים, ובהתאם למה שלמדנו מקצבאות בעברה ישירה, זכאויות, בונוסים של וול סטריט, וניסויים שנערכו במציאות עם הבטחת הכנסה, שלטובה או לרעה, קבלת כסף בחינם אינה משפיעה על אופי המקבלים. עובדה אמפירית זו מובילה אותנו לעולם מוסרי, שבו העבודה כבר אינה יכולה לשמש כמדד אמין לדבר כלשהו המתייחס אליך, פרט לכך שכמוני אתה נאלץ לעבוד. עדנה ליבינגסטון. ברור שאפילו מאחורי הקלעים של טיעון פרוגרסיבי זה, מסתתרת עדיין התפיסה הכוזבת שזכאויות הן עניין נדיר. אך למעשה, אנשים רבים ממגוון רחם מאוד של סיבות, כבר מקבלים הכנסה שאינה תלויה בעבודה. החל מיוצאי צבא ועד יולדות, מקשישים עד ילדים, ממובטלים עד נכים, מהורים יחידנים עד מבקשי מקלט. אחוז משמעותי של האוכלוסייה תלוי למעשה בהכנסה שלא הופקה מעבודה. כל מה שאנו צריכים הוא להוסיף למשוואה גם את כל האנשים הקשירים לעבודה, כדי להפוך את ההכנסה האוניברסלית לתמונת ראי של ההרחבה הכמותית. עלייתה של ההרחבה הכמותית הראתה לנו שמשכורת אוניברסלית שהוענקה לקולוסוסים של השוק שעמדו בפני קריסה, עניין לגמרי אפשרי ומועיל למשק. אמנם, למרות המעמד של חלקים נרחבים של האוכלוסייה כמקבלי קצבאות, עדיין מרחפת עקבה מסוימת מעל שאר האוכלוסייה. כפי שכותב ליבינגסטון, לעבודה יש חשיבות מרכזית עבורנו. משך מאות בשנים, נאמר מאז 1650, אנו מאמינים שהיא בונה את האופי, דייקנות, יוזמה, יושרה, משמעת עצמית וכן הלאה. אנו גם מאמינים ששוק העבודה אליו אנו פונים כדי למצוא עבודה יעיל יחסית בהקצאת הזדמנויות והכנסות. גם האמנו שגם אם העבודה לא נעימה, היא מכבדת בעליה ומעניקה משמעות, מטרה ומבנה לחיי היומיום שלנו. או לכל הפחות, אנו בטוחים למדי שהיא גורמת לנו לצאת מהמיטה, לשלם חשבונות ולהרגיש אחראים, ואף מרחיקה אותנו מצפייה בטלוויזיה בשעות הבוקר. אמונות אלו כבר אינן סבירות, משום שכבר אין די עבודה לכולם. והעבודה שכן זמינה, לא יכולה כבר לשלם את החשבונות, אלא אם תפסת ג'וב כסוחר סמים או בנקאי בוול סטריט. כלומר, הפכת לסוג כזה או אחר של גנגסטר, עדנה ליבינגסטון. החשבון הסופי הוא חשבונה של החירות, כפי ששואל ליבינגסטון, ביחס לאנשי ונשות הפנאי שכבר נוצרו במהלך התפתחות הקפיטליזם. קטגוריה זו כוללת את רובנו, ואני מתכוון לאלו שאין להם עבודה, אלו שעבודתם צומצמה בעקבות התפתחות טכנולוגית, אלו שיש להם עבודה קבועה, אך אין להם מספיק הכנסה, כגון עובדי קופה בסופרמרקטים, מרצים ללא קביעות, זבנים למיניהם, ואלו שיש להם עבודות שאינן מכניסות להם כסף רב, אך מאפשרות להם לממש ייעוד כלשהו, מורים, עיתונאים, פרופסורים. לכולנו יש משהו במשותף, וזו ההזדמנות, כמעט אמרתי הלוקסוס, לחשוב על עצמנו כמשהו החורג מפונקציה כלכלית גרידה, כמשהו שהוא יותר מאשר תווית תעסוקתית, משהו מעבר לעבודה, אחרי העבודה, מחוץ לעבודה, בכל מקום חוץ מהעבודה. שאלה אם כן, היא לא כיצד להחזיר את כולנו לעבודה בשכר מינימום, אלא כיצד לנתק בין ההכנסה לבין הזמן שאנו מבלים בעבודה. אבל הנה כבר עשינו את זה. בנקאי וול סטריט לא עושים כמעט כלום מחוץ למסחר בניירות ערך בעייתיים, אך הם מקבלים שכר של מיליוני דולרים. מורים, פרופסורים, סופרים, עיתונאים, נגרים, מוזיקאים ושרתים עושים את כל מה שאנו טוענים שאנו מעריכים. הם מחנכים, מבדרים, בונים דברים, מנקים אחרינו, אך כמעט ואין משלמים להם כלום. עד כאן ליבינגסטון. כפייה ושיעבוד משולבים במצב האנושי. הצורך האמיתי להתפרנס היה מאז ומעולם הכוח שהניע את העניים לעשות כל שביכולתם להעביר לצורות ממוניות כל ערך שהיה ביכולתם להפיק. אך מה יהיה כאשר הרובוטים יתלו סופית את כל עבודות הכפיים ולעניים לא תיוותר שום דרך להשיג צורות ממוניות? פשוט משום שאיש כבר לא יהיה זקוק לעמלם. מה יעשו אנשים כאשר כבר לא יהיה בהם צורך? מה תעשה הכלכלה כאשר כל המציאות החומרית הדרושה לשם קיום תקוים בידי רובוטים? כבר לא יהיה עוד צורך בעמל אנושי. ככל שהצרכים היסודיים של החיים מיוצרים במידה הולכת וגוברת בידי מכונות, ומספר האנשים שצריכים לעבוד בשדות, במפעלים וביתר החלקים של שרשרת הספקת המזון ממשיך לרדת, כך הופכים אנשי אזור ההון לאוטרקים יותר. לאנשי אזור ההון יש את כל הכסף הדרוש לרכוש מוצרים, ואין הם צריכים לפתור את הבעיה של השגת ממון. ככל שדבר נוגע לדיירי אזור ההון, התלות ההדדית החברתית הגדולה בבני אדם הולכת ומצטמצמת, כך שהצורך באנשים עבור קיומם של דיירי אזור ההון הולך ופוחת. יש בתהליך זה כדי לשמוט את הבסיס מכל תורות העושק החברתי לנוכח מצב הרבה יותר חמור, מצב שבו אין עוד צורך בתוצרתם של העשוקים והם פשוט הופכים למיותרים. בה בעת, יכולתם של אנשי אזור ה-N ליהנות מהשוק הצרכני הולכת ופוחתת, במידה כזאת שהעתיד שלהם עד זקנה מופלגת כבר הובן כולו כחוב. משמעות הדבר היא שהם כבר בזבזו את עתידם הכלכלי בהווה, וברגע שיעלמו מקומות העבודה שלהם, לא יהיה להם כל דרך לחסות את חובם, כך שהוא בסופו של דבר יהפוך לחוב אבוד, שימחק מספרי אזור ההון ויאוזן באמצעות הרחבה כמותית. דיירי אזור ה-N, שאיבדו את הסיכוי שלהם לעבוד, יכולים להתקיים רק בחסדיהן ההפכפכים של ממשלות. עכשיו, שכבר אין בהם צורך, הם הופכים לנזקקים, שאין להם בעלות על כלום, והם תלויים ברוחב ליבם של אחרים. ביותם מודעים לכך שאומללותם היא תולדה של כוחות חיצוניים, אך בלא תמונה ברורה ביחס לאופי הכוחות האלה, אנו עדים לעלייה הפוליטית של התבדלות קבוצתית כתגובה לפערים הגדלים בין אנשי ההון לאנשי ה-N. ככל שהפערים גדולים יותר, כך גדלה המרירות וכך גדל הדחף להחליק לתוך קרטנות פופוליסטית שבה האמונה באחרים כמונו, בסולידריות עצמה, מנסה להחליף את הסולידריות של אמונת הממון שהתבררה כהפכפכה כל כך. אין אדם שאין לו זיכרונות טובים ומזינים של סולידריות נטולת ממון. זמן כלשהו שבהם מטפלים אוהבים הזינו אותו, ולא לצפות לגמול. בני אדם אוהבים להזין אלו את אלו, וכאשר השוק מאכזב, הם פונים לאחיהם בתקווה לארוחות משותפות נעימות, במקום הפעולה ההדדית הקרה של כוחות השוק. מנטליות של אנחנו או הם היא התולדה ההגיונית של דחיית כלכלת הממון הבוגדנית, שאינה מפלה נגד מקורם של הטובין. לכן, כאשר כלכלת ההון מתחילה להפלות נגד יכולתם של אנשים לקנות את צרכי היסוד של חייהם, הם נסוגים אל צורות אינטראקציה בסיסיות יותר, אל שיתוף הפעולה של המשפחה והשבט. מחזור נדיב של צורות ממוניות והאפשרות לצבור ערך ליום סגריר הם המפתח ליציבות פוליטית. אך הדחף הטבעי לצבירה, כאשר אין עליו מגבלות, עלול לנשל לדיירי אזור ה-N במידה כזאת שלעולם לא יוכלו ליהנות מהיתרונות האמיתיים של השפע. לעולם לא יוכלו להפיק את התועלת האמיתית של הכסף, שהיא היכולת של תרבות אנושית לנצל את הקניין כדי לטפח את הפוטנציאל האנושי. דרושה כמות מספקת של צרכי יסוד כדי לאפשר לפוטנציאל הזה לפרוח. כמות מספקת של צורות ממוניות במשק כדי לתמוך באמנים ומדענים, בחינוך והמצאות, כדי ליצור חיים טובים יותר. אין לכך שום קשר עם עבודה. כאשר כל העבודה תועבר לידי הרובוטים, עדיין יהיו בני אדם שצריכים לממש את הפוטנציאל שלהם. מרפי ונגל, שכתבו ספר המיתוס של הבעלות, מיסים וצדק, מנסחים זאת באופן הבא. המאבקים הישנים על שוויון נערכו מול מסורות קדומות של הדרה. על פי מעמד שהתקבל בירושה, על פי דת, על פי גזע, על פי מגדר. כל הניצחונות הללו מגולמים בזכויות מוכרות, המקנות סטטוס משפטי ופוליטי משותף לכל בני החברה. אמנם, פתרונות פשוטים כאלה אינם מועילים אם רוצים לבטא אידיאל סוציו-כלכלי שוויוני בהקשר של הקפיטליזם. אך הקבלה של אי שוויון סוציו-כלכלי יכולה להתקיים לצד ההתעקשות שלנו, שאלו שמצבם הכי גרוע במערכת המשותפת שלנו לא יהיו במצב רע כל כך, ושאלו שמפיקים את המיטב מהמערכת לא יתלוננו עם הבטחה אוניברסלית של מינימום חברתי, הוגן, תשאיר להם פחות מכפי שהיה להם אם בעלי ההכנסות הנמוכות היו מושארים בעונים. עדנה, מרפי ונגל. מתברר שאם מגינים על אנשי אזור העין מפני הגילויים היותר אכזריים של תאוות הבצע, חברות יכולות להיות סובלניות מאוד כלפי דיירי אזור ההון שלהן. אם יש לאדם די כסף עבור בית, מזון ובריאות, הוא יכול להיות מרוצה למדי גם בלא לצבור עושר. וזה מקומה של מדינת הרווחה המודרנית, ההופכת למאגר של עושר הזמין על פי ההנחה לכלל האזרחים, ומסוגל לספק להם דיור ומזון, קצבאות חיים ובריאות. אין ספק שקבלה של אי שוויון היא חלק מהנטייה האנושית לחיות בהקשרים חברתיים היררכיים. כל יחיד חווה היררכיה כזאת במהלך ילדותו מול האנשים המטפלים בו ובבגרותו במסגרות חברתיות רבות. אי שוויון אינו רק שלעצמו, הוא הופך לגלולה מרה רק כאשר הוא חונק את הפוטנציאל האנושי ופוגע ביחידים במידה כזאת שהוא מעכב את התפתחותם. במילים אחרות, אין כל צורך באג'נדה של בזיזת העשירים לטובת העניים, אלא רק בכזאת שתעשיר מספיק את העניים כדי שיוכלו לסמוך במנת חלקם של העשירים. כולנו חלק מהמארג הגדול של האנושות, ואין אנו מחפשים שוויון כפי שאנו מחפשים הזדמנות לממש את עצמנו. לכל אחד מגיע מקום בשמש על פני הכדור המורי כזה, בכל מקום שנהיה ונהיה מי שנהיה. עכשיו שעלייתן של המכונות הפכה לכוח מרכזי בשוק, ברור שהערך השיעורי של האדם הוא האדם עצמו. מרבית הערך הנוכחי שהוא עבר לצורות ממוניות מתוך מאמצי חיים במסגרת עבודות שונות יסולק בסופו של דבר בידי המכונות. כל מה שיוותר הם המשאבים האנושיים, הקשב, האהבה והאמפתיה. אפשר שאנו רואים כבר עכשיו התעצמות של המגמות הקיימות, העמקה של ההורות, הרחבה של התרפיה, הרחבה של אינטימיות בתשלום ממאמנים אישיים ועד יועצות שינה, ושיפור של השיטות החינוכיות. וזאת כמובן לצד כל המותר האדם מן הבהמה, כן? כי האמנים, המוכשרים, הסופרים, המדענים וכו'. ברגע שמרבית העבודות ימוחשבו ויעברו לידי רובוטים, העבודות הזמינות היחידות תהיינה רק אלו שבהן אנשים מעניקים מאנושיותם לאחרים, משום שאנשים תמיד זקוקים לאנשים עבור מה שרק אנשים יכולים להעניק להם, יותר מכפי שהם זקוקים לכל מוצר אחר. בהקשר זה של תפקידן של ממשלות, יש לציין את האופן שבו המערכות המשפטיות משרתות את אזור ההון באמצעות חוקי חוזים והפסיקה עוקפת חוזים על צדדים. החוזה המודרני מבוסס על ההנחה הכוזבת של שני צדדים בעלי כוח שווה, שיש להם בחירה חופשית להתקשר בחוזה, שהם ברי דעת ובעלי זכויות שוות. אך הדבר נכון רק לעתים רחוקות. בדרך כלל מדובר בצד אחד שיש לו אילוצי חיים, וצד אחד שהוא תורפני. והפסיקה מלאה בפסקי דין בלתי הוגנים בעליל, שפשוט היו מעוגנים בחוזה המקודש. שהוא הרחבה של המחויבות הטבעית של אותו מצפון, אני על או שאיפה אל הצדק חלוקתי, בדנו בשיחות הראשונות בסדרה זו, אל המערכים המורכבים של החוק החוזי, המלא באמצעי עקיפה שבה המשעבד קופט את המשועבד, ובתי משפט והשוטרים עוקפים את החוזה הפרטי, המבוסס על הנחות היסוד הכוזבות ביסוד כל הפעילות הכלכלית המודרנית. עכשיו נביא ציטוט מפז פוקס. בתחילת המאה הקודמת, ביטל בית המשפט העליון האמריקאי, בסדרה של פסקי דין, חוקים ותקנות אשר הסדירו יחסי עבודה, כגון הגבלת שעות עבודה, שכר מינימום, הגבלת עבודת ילדים ועוד. פסיקה זו הקרויה עידן לוכנר, על שם פסק הדין המוכר ביותר במסגרתה, לוכנר 1905, מצווה את החירות החוזית כזכות יסוד. יתר על כן, בית המשפט קבע שהזכות של המעסיק להתקשר בכל חוזה שיחפוץ גוברת באופן ברור על זכותם של עובדים לרווחה תעסוקתית ולהגנה על בריאותם, גם כאשר זכויות העובדים עוגנו בחוק. בדומה, רות בן ישראל מזהירה בפני הסכנות האורבות למשפט העבודה עם השלמתה של המהפכה החוקתית החלקית המגנת זכויות ליברטריאניות בלבד. לדברי המהפכה זו מעורר את החשש שבית המשפט יפסול את חוקי המגן, את צווי ההרחבה ואת הסכמים הקיבוציים ביותם פוגעים בזכויות קנייניות ובחופש החוזים. זה מתוך בין ישראל 1994. בהינתן העובדה שפסקי דין המבטלים חקיקת מגן כדוגמת שכר מינימום ושעות עבודה מקסימליות בשל פגיעה בחופש החוזים ניתנו כבר בתחילת המאה. עדנה פז פוקס. עכשיו אנחנו עוברים קצת לדיון במצב ישראל. כל הדוגמאות היו מארצות הברית, מאנגליה, בינלאומיות. עכשיו ניגע קצת במצב בישראל. תביעת תלפיה של המורשת הסוציאליסטית בישראל מורגשת בפינות רבות של הכלכלה שמקרטעת בין הצדדים הגרועים של הקפיטליזם לבין הצדדים הגרועים של הסוציאליזם, וסופגת תשמרים שבכאן ובכאן, החל ממיסוי של 100% על הפרייבט, ובכך הדרת צעירים רבים שאין ידם משגת, וחלה במערכת הקלאסית של שוק המוכרים של הבירוקרטיה הישראלית, כשמערכת הבריאות צועדת בראש, כפי שקורניים מתאר, השאלות הנשאלות ביחס לרפורמות במערכת הבריאות בכל מקום בעולם, מעוררות תחושות של דז'ה וו אצל אחד כמוני שהשתתף בדיונים על הרפורמות בשיטה הסוציאליסטית. שאלות כמו, מדוע יש לשמר את הבעלות הציבורית במגזר הבריאות, או להפך, לבטל אותה? האם זה נכון ששירותי בריאות יתואמו על ידי כוחות השוק, או שיש להניח לבירוקרטיה לנהל אותם? כמה מקום מותר או רצוי לאפשר לריבונותו של הצרכן? מי יקבע את המחירים של מה שמערכת הבריאות מספקת? השוק? שחקן מסוים בשוק? כגון קופת חולים? או רשות המדינה? לא רק השאלות, אלא גם התופעות דומות, במיוחד באירופה, שם שירותי הבריאות הם פחות או יותר חינמים, ומגזר בריאות מהווה אי של סוציאליזם בים קפיטליסטי, עם כל התכונות האופייניות הנלוות לכך, חוסרים, תורים, רשימות המתנה, החלפה כפויה, הקצאה בירוקרטית וקיצוב. עדנה קורנאי, האם זיהיתם את המערכת הישראלית? הוא כותב על הסוציאליזם ברוסיה. על הרפורמה בסוציאליזם ברוסיה. כלכלת הפיקוד הזאת, מורשת ימי ההסתדרות, מופיעה באופן חריף מאוד ביחס לעצמאים, מופלים באופן קונסיסטנטי על פי חוק. בחשבם פחות או יותר, כמו שנחשבו הקולקים ברוסיה, כמי שצריך להקעקע את יוזמתו החומרנית ובהקדם. כל זה ברמת הפרט, ברמה של היחיד המנסה לפרוץ אל השוק, לחדש דברים, ליצור דברים, להקים דברים. מצד שני, הקפיטליזם הרנטאי בסיאו גרם לרבים להשתעבד באחיהם כנכס מניב, והממדים של ההון, שאין להם דבר עם החירות האנושית, שולטים בכלכלת השוק, תוך יצירה של מונופולים וחסימת כניסתם של היזמים העצמאים הבודדים, הבאים בסנדליהם ואפונדתם. גם המוסדות לקידום היזמות אינם אלא כלי שרת בידי ההון הבנקאי. ולפני שהיזם התחיל לדרכו בכלל, הוא מיד זוכה להלוואה שמנה בתנאים מיטיבים, שקובלים אותו מההתחלה ומהר מאוד מוצצים כל חדווה מיצירת העשייה, באשר ההצלחה הפוטנציאלית כבר נמכרה מראש. להצלחתו הוודאית של הבנק, ומרגע ששועבדה היצירתיות לרנטאות, המוזה מסתלקת לה במהרה. גם המערכת הפיננסית הריסקאית אוכלת את בשר זרועה. מערכת אדירה שמסוגלת להתמודד עם כל סיכון שבעולם ועדיין להזרים את ההון, מזרימה את ההון רק לעצמה וסיכוניה היא, במקום לגבות את דרך החתחתים עתירת הסיכונים של היזם הרענן. האם קשה לבטח את היזם ביטוח ריסק טהור כנגד כשל מפעלו? הרי יש בלי סוף בעלי הון שיקחו את הריסק וכמובן יגדרו אותו מיד בריסק הנגדי שהוא אכן יצליח. רוב ההון בעולם הוא בגידורי הגידורים הללו, ולא נמצא דרך להזרים את ההון ליחידים בצורה של מענק השקעה? עדנה, כמה מילים על המצב בישראל מנקודת המבט של היזמות, של היכולת של הממון באמת להפרות את המערך החברתי, את המערך האנושי הכללי, והקשיים שכרוכים במערכת שהיא מעשה תלאים בין סוציאליזם לקפיטליזם, ולוקחת את הגרוע משתי השיטות. עכשיו נדבר על בעצם על חירותן של הממשלות. מיטשל כותב, ההנחה שממשלות מוגבלות בתקציבים, דהיינו שעליהן לממן את ההוצאות שלהן באמצעות מיסים או חובות, תפיסה זו מובילה לטעון שממשלות צריכות לחיות בהתאם לאמצעים שלהן, שגרעונות מתמשכים יובילו באופן בלתי נמנע להצטברות מופרזת של חובות, הנחשבת בתורה כמצב שאינו בר קיימה בטווח הארוך. למעשה, ממשלות בעלות ריבונות מוניטרית, שזה מרבית הממשלות כיום, לעולם אינן מוגבלות בתקציב, משום שהן מנפיקות את כספן שלהן באמצעות חקיקה, ותמיד יש להן את האמצעים לקיים תעסוקה מלאה וצדק חברתי. עדן הציטוט ממיטשל. דיירי אזור ההון נוטים להסתייג מאוד מהאפשרות שאושרם תלוי במשהו ארטילאי כל כך כמו אמונה, ושהממשלה יכולה להפיק אושר ככל שתחפוץ יש מאין. באופן היסטורי נאבקו אנשי ההון בגאות העולה והפקתן של צורות ממוניות יש מאין ככפירה בלתי טבעית, והוקיעו את האמונה החדשה בחירותו המוחלטת של הממון להיקבע באופן מלא בגזירת הריבון ואמונת הציבור. אמנם הדברים מתחילים להשתנות ממש בזמנים אלה, משום שדווקא אזור ההון, כמקבל ההרחבה הכמותית, הוא המוטב העיקרי של צורות ממוניות מומצאות אלו. עם זאת, למרות העובדה שזרם עצום זה של ממון יש מאין, הביא ברכה רבה, ולמרות העובדה שהוא הוזרם בתיאום טוב כל כך ברמה הבינלאומית, שנמנעו ספקולציות אגרסיביות נגד מטבעות לאומיים, ולמעשה נמנעה קריסת הכלכלה העולמית, בכל זאת לא היה בכך די. אם לא מאוחר מדי, אין ספק שזה היה מעט מדי, שמרני מדי, מאוסס מדי. במקום להניח לכסף לזרום לכל השכבות החברתיות ולהפרות את כל המשק, הוא הוקצה בעיקר לאזור ההון, ששם השפעתו על המשק רק מנעה את האסון, אך לא תרמה באופן משמעותי לצמיחה. בעיצומה של כתיבה זו, החליק העולם לתוך מגפת הקורונה, ולראשונה הרחיבו ממשלות את ההרחבה הכמותית לכדי הכנסה אוניברסלית לשכבות נוספות באוכלוסייה. עם זאת ניתן לראות שהממשלות עדיין היססו והתקמצנו מאוד בגמילות החסד שלהן. כך בארצות הברית, חוק CARES שולח המחאת תמריץ של $1,200 לבוגרים זכאים המרוויחים עד $75,000. משפחות זכאיות יקבלו תוספת $500 עבור כל ילד מתחת לגיל 17. זה ציטוט מתוך המדאו. ברור שבכיוון הפוך להרחבה הכמותית, חבילת CARE מזרימה נזילות אל דיירי אזור ה-N עד להכנסה שנתית של $75,000, דהיינו הכנסה של בסביבות $6,000 הרב לחודש, כך שאלו שהרוויחו ברמת הרף המרבית של ההטבה יקבלו 20% מהכנסתם הרגילה כדי שיוכלו לשרוד. ורק מי שהרוויח משכורת נמוכה בהרבה מהממוצע בארצות הברית, כ-$15,000 בשנה, ישמור על רמת החיים שלו. כמובן שזהו מהלך מצד הממשלה הפדרלית שמלמד רבות על העמדה שלה. אם באמת היו רוצים להציל את המשק, היו יכולים לשלם לאנשים את משכורתם המלאה עד חלוף המגפה, ובאופן זה להבטיח שההוצאות שלהם לא ירדו, והמשק ישמור פחות או יותר על היקפו, במקום להתכווץ באופן דרסטי. אולם, אם אתה מספק לאנשים, רק מספיק נזילות כדי לקנות תפוחי אדמה ודייסה דלילה, ואולי גם כמה נרות שעבה להעיר את הלילות אחרי שנתקו להם את החשמל, תקבל שפל כלכלי מבעית. התמריץ מגיע בדיוק בזמן, הוא ממש לא מאוחר מדי, אך הוא בוודאי מעט מדי וללא כל הצדקה. האומנם מאמינים הכלכלנים היועצים לממשלת ארצות הברית שהם יקבלו אינפלציה באמצע מגפה אם הם יזרימו לאנשים את משכורתם הרגילה? לא היו משלמים לכל אזרח ממוצע משכורתו החודשית בשנת 2018. היה ביכולתם למנוע את התוצאות הכלכליות האיומות של המגפה. היה זה מהלך טוב שקוצץ ללא ספק על ידי הנטייה הרווחת לראות בממון משהו חומרי. הכלכלנים פשוט לא מבינים איך ממון באמת עובד, באמצעות אמונה הדדית, באמצעות ביטחון משותף, בצורות סימבוליות, שאין להם שום קיום מחוץ לשותפות הבין אישית של נפשות בני האדם. תמונה דומה נפרסה גם בישראל, שם בצבצו בעליל הלך רוח קמצני ומנטליות של נדבות לעניים וגמילות חסד עם נזקקים. כפי שעולה מתוך כתבה שפורסמה בהארץ, שיקולים ארכאיים אלה שמתעלמים לחלוטין מצרכי השוק החופשי ואף משפילים את צלם האדם של הנזקקים, עדיין מעצבים את מדיניות האוצר. והנה ציטוט מתוך הארץ, לי, כתב שם לי. המשרד טוען כי כפל הקצבאות יביא לתלות, אף שהחוקים שיזם משרד הרווחה מגבילים את התשלום עד חודש מאי. אם החקיקה תסוכל, עניים, חד-הוריות, נכים ונשים ותיקות יאבדו אלפי שקלים בחודש. באוצר מנמקים את התנגדותם בין השאר בחשש שהדבר יביא לתלות בקצבה, ויפגע במוטיבציה של המפוטרים לחזור לשוק העבודה. עד הנעלי, אם כך, גם בישראל ברור שלא הייתה כל הבנה של המערכים האלמנטריים ביותר של השוק. שאם לא יהיה לאנשים ממון בשפע, הם יצמצמו את הצריכה שלהם צרכי היסוד וכל השוק יקרוס. אנשים לא יקנו תמרוקים, צעצועים וצרי חשמל, אלא אוכל. וכל המפעלים של התמרוקים, הצעצועים וצרי החשמל יקרסו. גינדי, נשיא לשכת יועצי המס בישראל, הוציא אגרת לרואי החשבון ובה הסברים מפורטים על ההקצבות הממשלתיות לנוכח הקורונה. האגרת מסבירה כמה מתנאי המענקים. העוסק הצהיר שהוא מעריך, עם העריכה, שבחודשים מרץ ואפריל 2020 תהיה לו או לה ירידה במחזור העסקאות ב-25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד, מרץ ואפריל 2019. ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים, כאמור, יידרש העוסק להחזיר את המענק. עוסק שסך הכנסתו בשנת 2018 לא עלה על 192,000 ש"ח, זכאי לקבל מענק של 6,000 ש"ח, ועד לתקרה של 65% מהכנסתו מעסק ומשלח יד כנמוך ביניהם. כך לדוגמה, עוסק שעמד בכל הקריטריונים שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 16,000 ש"ח בחודש, יקבל את הפיצוי המקסימלי של המענק בסך של 6,000 ש"ח. ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 7,000 ש"ח בלבד, יהיה זכאי למענק בסך של 4,550 ש"ח בלבד. עדנה גינדי, איגרת נשיא לשכת יועצי המס, הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים. כמובן שהפיצוי לסחירים הוא גבוה, יציב ומשמעותי מזה של העצמאים, כפי שניתן לראות כאשר משווים את הבדלי הפיצוי בין סחירים לבין עצמאים. למשל, פיצוי מקסימלי לסחיר 10,551 לחודש עד 7 חודשים, תלוי בגיל ומצב, כלומר מקסימום פיצוי 73,000 שקל 857. עצמאי, פיצוי בשתי פעימות 6,000 ש"ח לחודש ו-8,000 ש"ח בתחילת חודש מאי, כלומר מקסימום פיצוי 14,000 ש"ח. הגבלה, אחר כך עניין של הגבלת הכנסה אישית. שכיר אין הגבלת הכנסה. עצמאי מוגבל לעצמאי שסך הכנסתו מעל 24,000 ש"ח הוא פחות מ-240,000. מי שמרוויח יותר לא מקבל. עכשיו, הגבלת ההכנסות התא המשפחתי. שכיר אין הגבלת הכנסה. עצמאי מוגבל לסך הכנסות התא המשפחתי עד 340,000 ש"ח. מנגנון הפיצוי. שכיר, שיעור הפיצוי ליניארי ועולה בהתאם לגובה ההכנסה. ככל שהשכר עולה, הפיצוי יעלה עד לגובה התקרה. עצמאי, החל מהכנסה של 16,000 ברוטו ועד סך הכנסה של 20,000 ש"ח ברוטו, סכום הפיצוי ירד בהתאמה מ-6,000 ל-3,000. ככל שההכנסה עולה, הפיצוי יורד. וניקוי מיסים ודמי ביטוח לאומי מהפיצוי, לגבי שכירים, מס הכנסה ללא צורך בתיאום מס. לגבי עצמאים, תשלום הכנסה וביטוח לאומי גבוה יותר בגין הפיצוי כעצמאי, לעומת המיסים שישולמו בגין דמי האבטלה כשכיר. כלומר, אנחנו רואים את המורשת הסוציאליסטית פה, שהיא חותרת בדיוק תחת הכוחות היותר חיוביים של הקפיטליזם. בעוד הצדדים האפלים של הקפיטליזם, הצדדים שהולכים ובולעים את השוויוניות, שהולכים וסוגרים את המקולות, הם מקבלים גיבוי, והתורפנות הבנקאית באמצעות הלוואות קלות מקבלת גיבוי. העצמאים הקטנים שהם בסופו של דבר הם הצד החיובי המתפתח, הצומח, היצירתי של הקפיטליזם, של שוק ההון, זה הצד החיובי של בכלל משק הממון, הם, כפי שאתם רואים, איך אומרים, עדיפות שנייה, ובאמת תכסים אליהם כמו קולקים. עכשיו, מה שמעניין זה ככה, איש לא הרים גבות על החורים המוזרים בתוכנית הסיוע. אף אחד לא חשב להקל על עומס הרנטות המוטל על כתפי דיירי אזור העין. שכרי הדירה המשיכו לזרום במלואם, החזרי החובות המשיכו לזרום. לממשלות יש את הכוח לערסל את אוכלוסיותיהן בתוך רשתות של אמונה ממונית. הן באמצעות הספקת הכנסה, הן באמצעות גביית מיסים. שני הצדדים של אותו מטבע בגזירת הריבון. גרבר מתאר את האופן החיוני שבו מיסים ממריצים את המשק באמצעות המרת המוחשי לייצוגו הסימבולי. מאחר ומיסים משתלמים מתוך כספים סימבוליים, אנשים נאלצים לעבוד קשה כדי ליצור די ערך שניתן יהיה להעתיקו לצורות ממוניות ולשלם מיסים. כך כותב גרבר, אם פשוט נותנים לחיילים מטבעות, ואז דורשים שכל משפחה בממלכה תחזיר לך מטבע אחד מבין המטבעות הללו, ניתן באבחה אחת להפוך את כל הכלכלה הלאומית למנגנון אדיר של תמיכה בחיילים, משום שכל משפחה, על מנת להשיג את המטבעות הדרושים, חייבת למצוא דרך כלשהי לתרום למאמץ המשותף ולספק לחיילים את מה שדרוש להם. השווקים נוצרים כתוצאת לוואי, עדנה גרבר. אמנם, באמצעות מיסים מושג איזון שוויוני מסוים על ידי העברה של צרכים ותפקודים אנושיים חשובים רבים, כגון בריאות, השכלה, ביטחון ועוד, לידי יוזמה קולקטיבית במקום פרטית, כפי שמתארים זאת מרווי ונגל בספרם על המיתוס של הבעלות. בעוד שאנשים אינם מסכימים על מה שהוגן, יש תחושה כללית שמדיניות מס מעלה את שאלת ההגינות באופן מיידי. כמה יש לשלם? ומי אמור לשלם את זה? ולאיזה מטרות יופנה הכסף? מה אמור להיות פטור ממיסוי או בר ניקוי מחיוב המס? אלו צורות של אי שוויון נחשבות ללגיטימיות מצד ההכנסה אחרי מס או מצד המיסים שמשלמים אנשים שונים. אלה הן שאלות טעונות ערכית ושנויות במחלוקת חריפה ביחס למחויבות שלנו איש כלפי רעהו באמצעות הפעולות הפיננסיות של הממשלה המשותפת שלנו. עדנה מרפי ונגל. מאחר והממשלה מייצגת את הבעלות המשותפת של האזרחים על משאבים, ואנשים תומכים בה באמצעות מיסוי ומשפיעים עליה באמצעות הפוליטיקה, ומתחשב בתפקיד של ממשלות כיוצרות הכסף וכבוררות ועוקפות של כל עסקה כלכלית. ברור שממשלות יכולות לאזן נטיות אנטי שוויוניות מסוימות, המתפתחות באופן בלתי נמנע בכל מערכת של יוזמה חופשית ורכוש פרטי. מאחר ואושר גדול יותר יצטבר בידי המעטים, ורק הממשלה יכולה לאזן זאת בדאגתה לרבים. יכולתה של הממשלה להפיק צורות ממוניות ללא גבול, מאזנת את הצבירה של רכוש פרטי, תוך שהיא מעניקה ליזמים את הנזילות הסימבולית הדרושה ליוזמותיהם. מרפי ונגל מסכמים היטב את הנושא. שוק קפיטליסטי הוא השיטה הטובה ביותר שיש לנו ליצירת תעסוקה, לחולל עושר, להקצות הון לייצור ולחלק טובין ושירותים. אך הוא גם יוצר באופן בלתי נמנע אי שוויון כלכלי וחברתי, שעובר לעתים מדור לדור ומותיר מגזרים משמעותיים במצב של קיפוח, לא רק יחסי אלא גם מוחלט, אם לא נוקטים צעדים מיוחדים כדי לאזן השפעות אלה. עדנה, מרפי ונגל. ברור שהמיסוי הוא דרך נוחה לאזן כמה מצרותיו של אזור העין. אם ברור שאין הוא נקבע באופן שווה מכולם, והוא מרוכז בעיקר במגזרי המשק שאינם פיננסיים, במשכורות שאנשים מרוויחים ובמפעלים העסקיים שבהם הם מעורבים, בעוד שזרמי העון החמים מוצאים בדרך כלל דרך לחמוק ממיסוי. למרבה הצער, כאשר הדברים מתבצעים באופן נכון, בנקודות מכריעות בזמן, רק לעתים רחוקות שומעים על כך, משום שמניעת משברים איננה משהו שהתקשורת נוהגת לדווח עליו. קום מתאר משבר אחד כזה שטופל במיומנות רבה כל כך, שהוא לא הגיע לספרי הלימוד כשיטה מומלצת. וכך הוא כותב, המערכת הפיננסית של ארצות הברית עמדה על סף התמוטטות מוחלטת באוגוסט 1982. הטריגר היה משבר החובות באמריקה הלטינית, שהתחיל עם התנערותה של מקסיקו מחובותיה הבינלאומיים באותו חודש. מרבית הבנקים המובילים בארצות הברית, שהלוו לאזור סכומים נכבדים, מצאו את עצמם לפתע ניצבים בפני חדלות פירעון טכנית. מר וולקר הנחה אותנו בבנק הפדרלי לדאוג לכך שלא יהיה בנק אמריקאי אחד עם חשיפה של יותר ממיליון דולר למקסיקו שיצא מארץ זו. היה זה הודות לשינוי המסלול הפתאומי של וולקר שמשבר החוב באמריקה הלטינית מעולם לא גרם בעיות גדולות כלשהן, ובסופו של דבר נפטר בלא שהיה צורך לבקש מהקונגרס חבילת הצלה. למרות שתהליך הפתרון ארך יותר מ-10 שנים, לא הייתה מניעה של אשראי, ומרבית האמריקנים אפילו לא היו מודעים שהם נמצאים בעיצומו של משבר פיננסי מסיבי שהשאיר את מרבית הבנקים הגדולים בארצות הברית במצב של חדלות פורעון טכנית. כתוצאה מכך, שלא הקונגרס ולא אמצעי התקשורת ידעו על המשבר או עשו מהבעיות עניין גדול, גם מומחים פיננסיים רבים, כולל אקדמיים, יודעים מעט מאוד על משבר זה שהתרחש בשנת 1982. עד אין הקור. נושא נוסף שיש לציין במסגרת של ממשלות, זה הנושא של הפעילות של ממשלה מול ממשלה, הנושא של המתח, שזה התנגשות המעצמות. שוק המתח הוא זירת ההתנגשות האמיתית, בה אמונות בצורות ממוניות נבדלות, מניבות נפחים עצומים של חליפי בעלות, המסתמכים על חילופי צורות מטבע, והרווחים וההפסדים הנלווים לחילופים אלה. שוק המתח מספק את הדוגמאות הבולטות ביותר לריפיקציה של האמונה בצורות המחזיקות ערך. אם יש לי צורת מטבע בשם דולר ארצות הברית, ולך יש צורת מטבע בשם אירו, נוכל לקנות או למכור איש את צורת רעהו, כך שהערך השוכן בצורה אחת יתומחר בשווי הנקוב של הצורה האחרת. שוק המתח מספק את הדוגמאות הבולטות ביותר לממשותה של האמונה בצורות המחזיקות ערך. אם יש לי צורת מטבע בשם דולר ארצות הברית, ולך יש צורת מטבע בשם אירו, נוכל לקנות או למכור איש את צורת רעהו, כך שהערך השוכן בצורה אחת יתומחר בשווי הנקוב של הצורה האחרת. לעתים קרובות תלוי מאזן התשלומים של אומות בצורה הממונית הספציפית המשמשת כצורת מטבע הציטוט. דהיינו המטבע שישמש כדי לשלם עבור רכישת מטבע הבסיס. ובמדינות רבות מדובר בדולר האמריקני. חוסנה של מדינה נמדד במספר הדולרים הנמצא ברשותה, ומדינה המשכנעת מדינות אחרות להזרים אליה יותר דולרים מכפי שהיא מוציאה בעצמה, נחשבת כמדינה במצב כלכלי טוב יותר. ברור שממשלת ארצות הברית היא הבעלים הראשונים של כל הדולרים הללו, המשמשים מדינות אחרות, ולכן יכולים האמריקנים ליהנות מכל היתרונות של אפקט קנטילון. שוק המתח מדגים בבירור את טיבו של הכסף כתופעה בין אישית, שרימה שנקבע בו הוא כוחה של קהילה לגבות את האמון במטבע שלה. בעידן הנוכחי, מדינת הלאום היא הישות המקיפה את כל אזרחיה, כבריות כלכליות, ומדינת הלאום היא זו שיוצרת הממשק עבור כניסתן ויציאתן של צורות ממוניות אל המשק וממנו. הבנקאות הבינלאומית מבוססת על זיהוי השחקנים בשוק עם מטבעות הבית שלהם, תוך שאיפתם למצוא הזדמנויות השקעה בצורות מטבע אחרות כגון דולר, אירו או ין, בתקווה שערכיהן היחסים יתנודדו כלפי מעלה, כך שבסופו של דבר, כאשר ימירו בחזרה אל צורת מטבע הבית שלהם, יתברר שהם הוסיפו ערך. אך מהו הערך השוכן בזוגות מטבע? מה מייצגים היחסים ביניהם? על פניו, מדובר בקניית כמות מסוימת של מטבע אחד, בכמות מסוימת של מטבע אחר. תוכל לרכוש 100 ין בדולר אחד, או לקנות דולר אחד ב-100 ין. אך למרות הסימטריה החיצונית הזאת, הערך המושוקע בכל מטבע עדיין נתון לכוחות האמונה המחוללים אותו בדרכים נפתלות כתוצאה מהשפעתם ההמונית של מיליוני מאמינים. האמונה שהדולר חזק יותר מהאירו מובילה אנשים למכור אירו תמורת דולר, ומחירה זאת יגרום למחיר הדולר לעלות ולמחיר האירו לרדת. במקרה המפורסם של סורוס שתואר לעיל, פיקפק ג'ורג' סורוס בכוחה של הלירה שטרלינג לעומת המרק הגרמני ומטבעות אחרים, ופיקפוק זה לבש צורה של עמדה אמונית מול ממשלת בריטניה. סורוס מחר לירות שטרלינג כל זמן שממשלת בריטניה הייתה מוכנה לקנות אותם כדי למנוע את ירידת מחירם, והוא שמח לרכוש לירות שטרלינג כאשר הוא בא לממש את רווחיו אחרי ירידת המחיר. סורוס לבא לירות שטרלינג רבות על מנת למכור אותן לממשלת בריטניה במחיר גבוה שנקבע לשער הלירה שטרלינג בזמנו. הוא נכנס לחובות של מיליארדים של לירות שטרלינג, ומעטים מהלירות שטרלינג שהוא מכר היו שלו. רובם ככולם היו אצלו בהלוואה, והוא מכר אותם עבור סכומים גדולים של מרקים, ינים, דולרים וכו'. ממשלת בריטניה קיבלה על עצמה את הבעלות על הלירות שטרלינג שהוא מכר, והעניקה לו במטבעות אחרים. אמנם כאשר אחרים התחילו להבין מה קורה, והתחילו גם הם למכור עוד ועוד לירות שטרלינג, הבינה ממשלת בריטניה שאין לה דבר סוף והפסיקה לקנות. מאחר ולא היו עוד קופצים, שער הלירה שטרלינג צנח פלאים בבת אחת, בשיעור של כ-15% יחסית למטבעות אחרים. אמנם מעניין, לא פחות, שהוא לא המשיך לצנוח. ניתן להניח שקהל המאמינים בלירה שטרלינג היה מספיק גדול כדי לשרוד גם את משגע הפיננסים של ממשלת בריטניה. וברגע שהמאמינים ראו שהלירה שטרלינג זמינה אותה במחירי מבצע, הם מיד התחילו לרכוש אותה שוב. הערכים הספונים בצורות מטבע מתנודדים משום שהם נמצאים תחת עירורם המתמיד של אחרים. ככל שאנשים מנסים להגדיל את ערך הצורות שברשותם, ולכן תרים תמיד אחרי צורות מטבע חזקות. אך תמיד מדובר במונחים יחסיים, שהרי ערך צורת המטבע הנמצאת בבעלותך מתווסף או פוחת בהשוואה לצורות אחרות. הבה נבחן ביתר פירוט את מהלכו המפורסם של סורוס. שתי הצורות המרכזיות בתרחיש היו הלירה שטרלינג הבריטית והמרק הגרמני. כחלק מההכנות לאימוצו של האירו, הסכימו בריטניה וגרמניה ביניהן שמחירי המטבעות שלהן יסונכרנו, כך שמחיר הלירה שטרלינג לא ירד אל מתחת לרמה של 2.7 מרק ל-1 לירה שטרלינג. סורוס החל להפעיל לחץ על הלירה שטרלינג באמצעות הלוואת כמויות לירה שטרלינג אדירות ומחירת הלירות שטרלינג הללו במחיר הרשמי של 2.7 מרק, המחיר שממשלת בריטניה הייתה מחויבת לשמר. סורוס ציפה לירידת ערך הלירה שטרלינג מול המרק, ולכן חזה שבשלב מסוים לא ימצאו קונים במחיר הגבוה של 2.7 מרק לירה שטרלינג, והמחיר ירד. בשלב זה הוא יוכל לקנות חזרה את הלירות שטרלינג במחיר נמוך מזה שהוא מכר אותן, לפרוע את ההלוואה שלו בלירות שטרלינג ולהרוויח את ההפרש. מאחר ולירת שטרלינג אכן ירדה בכ-15%. הרי שמדובר ב-0.4 מרק רווח על כל לירה שטרלינג. הבה נבחן זאת מקרוב. בהלוואה, סורוס לבא צורות לירת שטרלינג ממקורות שונים. במחירה, סורוס מוכר את צורות הלירות שטרלינג תמורת צורות מרק. שינוי, מחיר הלירות שטרלינג יורד. עכשיו קנייה, סורוס מוכר מרקים תמורת צורות לירות שטרלינג. הודות למחירן המופחת, הוא קונה יותר צורות מכפי שמחר. אחר כך הוא מחזיר את ההלוואה. סורוס מחזיר את הלירות שטרלינג של הלוואה ונשאר עם יתרת צורות של לירות שטרלינג. מעבר לאלה שהוא מכר, כי עכשיו הוא קנה אותם במחיר זול יותר, אז הוא יכול היה לקנות יותר. זה היה תיאור של אירועי יום רביעי השחור. סורוס הצליח במהלך שלו, הודות לחידוש הפיננסי הגדול, של מה שנקרא מחירה בחסר, שאפשר לו להשתמש בצורות הלירות שטרלינג שברשותו, כאילו היה בעליהן, אז מה התחייבותו לרכוש בעלות זו בפועל במועד מאוחר יותר. למעשה הוא דחף אל העתיד את הרגע של החלפת הבעלות. באופן זה עשה סורוס מעין עסקה של השכרה במגמת קנייה. הוא שכר את צורות הלירות שטרלינג ושילם פרמיה על שכירותן. אמנם אולי הוא קיבל דחייה אפילו על הפרמיה, ובאמצעות כך שסיפק בטוחה. דהיינו, השמה צורות משלו תחת הבעלות המותנית של בעלי הליישטים, שגם הם הוסמו מן הסתם על בסיס של עתודה חלקית, ושהיה לו דירוג אשראי מצוין. אפשר שהוא לא שילם דבר, משום ששני הצדדים דחו את רגע העברת הבעלות על צורות הלירות שטרלינג לעתיד. הזמן מהווה גורם מרכזי, משום שכל הצדדים מתמרנים לבצע את העברת הבעלות שלהם בנקודת זמן במחזיקות הצורות הממוניות שברשותם ערך רב יותר. האפשרות לבצע את העברת הבעלות במועד מאוחר יותר מחייבת מסגרת תקיפה איתנה, אחרת מי יסכים לקבל את הבעלות על צורה שערכה פחת בהגיע רגע העברת הבעלות? אם זאת העסקה המקורית, ההלוואה בפועל שומרת על שוויון הערך. כאשר סורוס לבא את הלירות שטרלינג, הוא הסכים להחזיר לירות שטרלינג כך שברגע חתימת החוזה, ערכי הצורות שבבעלותו היו שווים. הלייש בעת ביצוע העסקה היה אותו שער עבור שני הצדדים. היה זה ערך העתיד של הלייש שהיה שנוי במחלוקת ביניהם. משום ששני הצדדים האמינו שערך הלייש תכן ישתנה בעתיד, כי כל אחד מהם החזיק באמונה אופקית לשל חברו. משחק גומלין זה בין שוויה הנקוב הבלתי משתנה של צורת המטבע, שהוא הצורה, לבין הערך הפנימי המשתנה, עומד בשורש כל עסקאות המתח. סורוס ביצע סחר חליפין בצורת המטבע של לירה שטרלינג, שבו הוא לקח סכום מסוים של לירות שטרלינג מנקודת זמן אחת, והחזיר בדיוק את אותו סכום מנקודת זמן אחרת. זוהי הפרצה הגדולה המנוצלת בידי ספסרי מטבע בכל מקום. שקהילת המאמינים בצורת מטבע מסוימת מחויבת למטבע כמות שהוא, מחויבת לעצם הצורה החיצונית, בלא קשר לערך הפנימי שהיא מחזיקה. הממשלה המנפיקה אינה יכולה להתנער בצורת המטבע שלה. למשלת בריטניה לא הייתה אפשרות להפנות עורף לצורה של הלייש הבריטי, של לירה שטרלינג הבריטית, גם כאשר הערך הפנימי שלה ירד. מלאבי מתאר את השעות המכריעות לפני נפילת הלירה שטרלינג הבריטית, את סורוס ושותפו דרייקן מילר, ואף ספקולנטים אחרים הגבירו את הלחץ על הלירה שטרלינג הבריטית. הבנק של אנגליה המשיך לרכוש לירות שטרלינג, משום שהיה מחויב לעשות זאת על פי כללי מנגנון שער החליפין. אך כבר לא הייתה לו כל שאיפה להרים את המטבע מהרצפה שלו. הוא פשוט סיפק נזילות לדריקן מילר וחבורתו. עם כל שעה חולפת, מכרו קרנות גידור ובנקים כמויות נוספות של לירות שטרלינג לבנק של אנגליה, שנאלץ להמיס על עצמו מטבע שכולם היו בטוחים שעומד לפני פיחות. בריטניה עמדה בראשות העברה פיננסית אדירה מציבור משלמי המיסים למוד הסבל שלה אל צבא גלובלי של סוחרי מטבע עד עין המלאבי. כפי שמציין מלאבי, תרחיש זה היה אמור לחסל באופן סופי את האמונה הדוגמטית הרווחת בשווקים רציונליים ויעילים. הוא כותב כך, ניצחון זה של סחר מבוסס גורמי מקרו הוכיח שהשארת השוק היעיל מחמיצה נתח משמעותי של הסיפור. אם מי ששלט בשווקים היו משקיעים רציונליים השואפים למקסם את רווחיהם, אזי אולי אפשר שהשווקים היו יעילים, אך אם מה שמניע את השווקים הם גורמים בעלי אג'נדות אחרות, אין שום סיבה לצפות לתמחור יעיל. סחר המבוסס על גורמי מקרו ניצל דוגמה בולטת לתובנה זו. ברור בעליל שממשלות ובנקים מרכזיים אינם מנסים למקסם רווחים. בשיא המשבר של לירה שטרלינג, ג'ון מייג'ר, קנה למעשה לירות שטרלינג מסטן דריקן מילר במחיר ששניהם ידעו שהוא אבסורדי. מייג'ר עשה זאת מסיבה שאינה מופיעה בשום מקום בספרי הלימוד הפיננסיים. הוא רצה להכריח יריבים פוליטיים לשאת באחריות לפיחות המטבע. עד אין הציטוט ממלאבי. ועוד מלאבי ממשיך לומר, הצלחת תרגילו של דריקן מילר גם הועילה להראות שקיבוע שערי חליפין הוא עניין פגיע בעולם של שווקים עמוקים ונזילים. במהלך שנות ה-50 וה-60 פעלה מערכת הקיבוע של שערי חליפין בצורה טובה, משום שתקנות הגבילו את זרימת ההון על פני גבולות. אך עתה, משהוסרו בקרות אלה, הגיע זמנן של ממשלות לקבל את גבולות הכוח שלהן להשפיע על הכסף, עד אין המלאבי. הייתה זו כמובן דוגמה של השילוש הבלתי אפשרי, משום שממשלת בריטניה ניסתה לקיים בעת ובעונה אחת זרימה חופשית של כסף, קיבוע שערי חליפין והחלת מדיניות מוניטרית. אין ספק שהכסף זרם, אך המדיניות המוניטרית נכשלה. איש לא האמין בהעלאת הריבית ל-15% ערב יום רביעי השחור. והקיבוע של שער החליפין פשוט נשבר. כפי שכותב מלאבי, כאשר התחייבו למנגנון שער החליפין, הבטיחו ממשלות אירופה הבטחה שלא היה ביכולתן לקיים. הם ניסו להכיל את תנועות המטבע עד שכוח גדול מהן פשוט העיף להן את הפקק לפרצוף, עד אין המלאבי. ועם כל זאת, המערכת בשלמותה תפקדה כמערכת יחסית. אם לא היה הבדל כה גדול בין הכלכלה הגרמנית לבין הכלכלה הבריטית, התרגיל היה נכשל. הכל היה תלוי בפער בין הערכים השוכנים בצורות הנבדלות. הצד השני של הקשר ההדוק בין מדינת הלאום לבין המטבע שלה, הוא שממשלות ממשיכות לדבוק בצורות המטבע שלהן בלא קשר למה שקורה לערכיהן הפנימיים. גם אם אנשים עוברים למטבעות חזקים יותר, שיוצרו בידי אומות אחרות, הם עדיין יכולים לאחוז רק בצורה החיצונית של המטבע, בעוד שהערך הפנימי משתנה ללא הרף. אפילו הדולר האימתני, שהיה בעבר המעוז הכלכלי של כל הציביליזציה העולמית, עבר פיחות ניכר מאז שמדיניות הריבית הנמוכה והרחבה הכמותית של הבנק הפדרלי דחפה את ערכו הפנימי כלפי מטה. כך שגם אם אתה ממשיך להחזיק באותו חופן של דולרים, ערכם דולף לך מבין האצבעות. על פי דיווחים שונים, לבא סורוס בסביבות 10 מיליארד ליישטים, והחזיר את אותם 10 מיליארד ליישטים אחרי הפיחות של הליישט. כאשר הוא לבא את הליישטים הללו, הם היו שווים בסביבות 27 מיליארדי מרקים גרמנים. וכשהוא החזיר אותם, הם היו שווים רק 24 מיליארדי מרקים. כך שהוא הרוויח 3 מיליארד מרקים, השווים לערכם של כמיליארד ליישט לפני הפיחות. מתברר עם כך, שצורות המטבע בהן משתמשים אנשים בחיי היומיום שלהם לקניות במקולת, תשלום חשבונות וכו, הן מבנים נאיבים למדי, שאנשים רק לעתים נדירות מכירים בהם כחשופים לכוחות של איסוף ופיחות. במידה כזאת שכלכלנים מסוימים קוראים לתמימות זו אשליית הכסף. אנשים אלה פשוט משתמשים בכסף שלהם כיחידות תמחור, כמטבע הציטוט על מנת להשתוות עם הערכים הגלומים בצורות שהם רוכשים, וכל זמן שהם נמצאים בתוך חוגו של מטבע זה, הם לעתים רחוקות שמים לב לכך שצורת המטבע עצמה מהווה סחורה כשהיא נרכשת בצורת מטבע אחרת. טבע כפול זה של הכסף כסחורה וכמטבע נעלם בתוך גבולותיהם הריבוניים של המטבעות השונים, באופן שרק היבט המטבע נשאר. אין זו אשליה, אלא נקודת מבט הממוקדת בתפקידו המרכזי של הכסף כצורה המסוגלת לשכפל ערך ולהעביר בעלות, במקום בטבעו כסחורה בשווקים ספקולטיביים. הכלכלנים הסבורים שנקודת מבט זו היא אשליה, מערבבים בין שני ההיבטים הללו של המטבע ומפנים אצבע לעגנית כלפי רוב האוכלוסייה שרק לעתים נדירות סוחרת בכסף כסחורה. שבירת הבנק בידי סורוס ראויה להערכתנו, לא רק מפאת חריפותו והעובדה שהוא הרוויח מיליארד לירות שטרלינג בלילה אחד, אלא משום אומץ ליבו לפעול על פי אמונתו והבנתו המעמיקה ביחס לאמונותיהם של אחרים. סורוס, שהכיל את תיאוריית הרפלקסיביות שלו על השווקים, היה מודע באופן מלא לטבעו האמוני של השוק, וכאשר הוא הבחין בדוגמה אמונית שלא ניתן להחזיק בה, הנוקשות של הצמדות להסכמי המטבע בתוך אירופה, הוא שם את כל הביצים שלו בסל הנגדי. הוא הציב את אמונתו שלו מול הדוקטרינה האמונית המוצהרת של ממשלת בריטניה. ברמה הבינלאומית, שייכים הכוחות המעורבים בסחר במטבעות לשכבות הגבוהות ביותר של אזור ההון, וכמובן ממשלות. כפי שכותב בראון, יש קסם רב בזרמי ההון הגלובליים. יש לכך סיבות רבות. הראשונה שבהן, עצם הגודל של זרמים אלה. מעבר לגודלם, קיימים הדימויים של מה שניצב מאחורי זרימה אדירה זו. כולל צוותים של בעלי תפקידים נטולי פנים, העמלים על משימותיהם במשרדי כספים יפנים וסינים, ומנהלים את מאגרי החליפים של המטח הגדולים בעולם. קהילה ארטילאית של משקיעים פרטיים, הפועלים בסודיות שמספקים להם מקלטי מס מעבר לים, ומאמרים נועזים בתעשיית קרנות הגידור שמרוויחים ומפסידים הון עתק לסירוגין, אדנה בראון. צורות מטבע מחליפות בעלויות ללא הרף, והערכים הפנימיים שלהן עולים ויורדים. הגבולות המפרידים בין מדינות הלאום יוצרים פרדוקסים כספיים תדירים. מטבע חזק מבית יכול להיות בעל חוסן פנימי, אך הוא מקשה על פעילות הייצוא, בעוד שמטבע חלש מבית עשוי לאותת על אומה נכשלת כלכלית, אך מאפשר לה להתחרות בשוק הבינלאומי ולהיטיב את מצבה. אנשים סוחים בתוך מטבע מדינתם כדגים בים. הם חיים בתוך אמונתם, המתערערת רק כאשר האינפלציה גבוהה מאוד. אמנם האינפלציה עצמה אינה מתרחשת בריק, ולעיתים קרובות תולדה של מפגש עם אל זר. דהיינו, צורת מטבע שזוכה לאמון רב יותר, הגוברת על צורת המטבע המקומית ומדכאת אותה. פורסט ועמיתיו מתארים כמה מהשפותיהם של זרמי המטח על כלכלות לאומיות. שוב ושוב בעשורים האחרונים גרמו משברים פיננסיים למחיקתו של עושר רב שנצבר במהלך שנים של משמעת וחריצות בידי אנשים קשי יום. וכל אחד במשברים הללו נשא את חותם משחקו של כסף ספקולטיבי חם. קיומו ותנועתו של כסף חם בעשורים האחרונים הפך בעיות מבניות של מערכות פיננסיות אזוריות שבאופן מסורתי לא היו כה חמורות למשברים כלכליים בקנה מידה מלא באזורים אלה, כתוצאה מיכולתו של הכסף החם לנפח במהירות בועה כלכלית חיובית באמצעות כניסה מסיבית לאזור, ואז נפוצץ את הבועה באמצעות עזיבה פתאומית ואסטרטגית של האזור. באמצעות ניפוח הבועה ופיצוצה, מתבצעת העברה מתוכננת היטב של עושר לתועלת הספקולטורים על אפם וחמתם של המקומיים. עד הנה הציטוט מפורסט. נזווטיילובה מציגה דוגמה של משבר כזה במזרח אסיה. פאניקה קדחדנית אחזה כמה מהכלכלות המצליחות בעולם, אלו שכונו הטיגריסים של מזרח אסיה. אחרי שהיו להם ביצועים מרהיבים שמשכו השקעות זרות וקיימו צמיחה כלכלית גבוהה במשך 20 שנה, קרסו כלכלות קטנות אלה המכוונות לייצוא כערימה של קוביות דומינו תחת לחצי ספקולציות מטבע, קריסת שוויים של נכסים ונפילתם של בנקים. עדנה נסווטיילובה. גודלה של כלכלה הופך לגורם מכריע ביכולתה לטפח את המטבע שלה ולהתנגד לזעזועים חיצוניים שמחוללים מטבעות מתחרים שהן תוצר של כלכלות מתחרות, דהיינו אמונות ערך מתחרות. התגובה של סין לחשיפתה למדינות לאום אחרות בעקבות המשברים הכלכליים של תחילת שנות ה-2000 מהווה מופת למשמעותו של הגודל. סין היא מדינה מספיק גדולה כדי ליצור עולם משל עצמה. סין יכולה להרשות לעצמה להתעלם משאר האנושות, שגם כך מעמדה מפוקפק משום שאינה סינית. כפי שכותבים מיאן וסופי, ניתן לראות בדחיפה הסינית המסיבית לעבר אורבניזציה, הימור של הכל או לא כלום לפיתוחה של כלכלה מבודדת, המוססת על ייצור וצריכה מקומיים כאחד. זו יוזמה שמטרתה להגביר את חוסנו של המשק הסיני מול הגאות והשפל של השוק העולמי, כך שסין תוכל לקיים את עצמה כלכלית ביתר הצלחה, ללא הסתמכות מתמדת על הזמנות ייצור של מדינות זרות. המשברים של 1998 ו-2008 גרמו לסין רעד ככל שהם חשפו את מידת תלותה בפירות כלכלת הייצוא שלה, על מנת למתן את ההשפעה שיכולה להיות לשפל כלכלי במדינות אחרות, ביצעה סין תפנית פרסה והפנתה את מבטה פנימה, תוך שהיא למעשה מקימה סכר כלכלי מסיבי סביב המדינה. עד כאן הפרק ה-21 בסדרה אמונת הממון. אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרקים נוספים של הסדרה אמונת הממון, מסגרת שחר עם שחר, להשתמע.